Est-ce que ça va mieux là?
Ah, voilà, ça commence à être pas mal là.
Mais c'est pas encore ça ou ça va?
C'est pas encore tout à fait ça là.
Est-ce que ça va?
Ah, ça commence à être bien. Il
Mais c'est pas encore ça ou
y a quelqu'un d'autre qui a fait ça.
c'est pas encore ça?
Il y a quelqu'un d'autre qui a son micro allumé, souvent.
Hein? Est-ce que ça va? Bon, alors je vais. Il faut que j'aille ailleurs, alors complètement.
Ça commence à être bien.
Mais
Ça
c'est pas
commence à être
encore
bien.
ça.
Mais je pense que si vous avez un
Oui,
autre
mais.
micro.
Bon, je vais aller ailleurs alors.
Il y a quelqu'un d'autre qui a son micro allumé, souvent.
Hein? Bon, alors je vais. Il faut que j'aille ailleurs alors complètement.
Ça commence à être bien. Mais je pense que si vous avez un
Oui,
autre
mais.
micro. On va y arriver, hein. Excusez-nous du retard. Voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, on attend le Raviol Ben Arouche. Il y a un petit problème de connexion qui va être réglé très très vite et on pourra commencer si Dieu veut dans la joie et la bonne humeur.
Est-ce que vous m'entendez mieux?
Ah, beaucoup mieux alors.
Ok.
Voilà. Mais Chabad, quand vous voulez.
Alors, Bezrat Hashem, excusez-moi de ce petit retard. Voilà. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de savoir un petit peu la différence dans cette fête de Soukhot entre ce qui se passe chez les nations du monde et ce qui se passe dans le peuple d'Israël. D'une manière générale, il faut d'abord et avant tout rappeler que toutes les fêtes du calendrier hébraïque sont liées à un événement qui s'est passé concernant toute la nation d'Israël entière, pas quelques personnes, mais toute la nation d'Israël. Ça veut dire qu'en réalité, les dates que les sages ou que la Torah a fixées comme étant des jours de fête, ce sont des dates qui, dans leur essence, contiennent la capacité de l'événement qui va un jour apparaître dans l'histoire. Je vais essayer d'être un petit peu plus clair. Ce n'est pas parce qu'il s'est passé un événement dans l'histoire du peuple d'Israël que nous allons fixer cette date en question pour qu'elle devienne un jour de fête. En réalité, la puissance existe bien avant la création du monde, au moment même où HaKadosh Baruch Hu a placé dans tous les temps qu'il allait créer des potentiels différents, des capacités différentes. Et donc, ce monde a sa propre capacité. Pour prendre un exemple, si un jour je veux me libérer d'un emprisonnement quelconque, eh bien, la meilleure date, c'est le 15 du mois de Nissan, en plein période de printemps. Cette date-là est prévue pour se libérer. Si je suis intelligent, et j'allais dire sensible à l'énergie qui circule dans l'univers, eh bien, je peux attraper et utiliser cette date avec le potentiel qui est déjà en elle pour se dévoilée. Donc je vais utiliser cette énergie pour provoquer en fait ma propre libération. Les choses doivent être très claires. C'est inverse à tout ce que nous pouvons penser. Je vous demande de fermer vos micros parce que j'entends plein de bruit et ça me gêne énormément. Donc, tous les éléments, tous les événements historiques, ce sont en réalité des vêtements qui se sont habillés sur des énergies existantes déjà. Moralité, Akadosh Baruch Hu, ainsi que les sages d'Israël, de toutes les générations, ont dirigé en fait l'histoire par rapport à ces potentiels intégrés déjà dans les jours, dans le temps, dans la notion de temps. Et donc, tout ce qui va se passer dans l'histoire, c'est tout simplement l'intelligence
Ravioel, on ne vous entend plus.
Vous m'avez fermé le micro. Est-ce que ça va mieux là ?
On vous entend. Alors, est-ce que vous avez un endroit avec une meilleure connexion encore ?
Non, je n'ai pas de bonne connexion.
Parce qu'on vous entend, mais en saccadé.
Tout simplement, je suis dans un autre endroit. Je suis obligé, j'ai changé complètement de... On ne me voit pas bien ?
Non, on vous voit, mais on vous entend un tout petit peu saccadé.
Je ne peux pas faire mieux, malheureusement, c'est tout ce que j'ai.
Alors continuons, la Torah, la grandeur des mots change.
Bezrat Hashem. Donc, en réalité, il y a des éléments dans le temps qui sont déjà connectés au temps, qui sont liés au temps et qui vont provoquer en fait la capacité à utiliser ces énergies existantes pour provoquer des événements. Et tous ces événements-là, c'est ce qui va fonder en réalité la sainteté de chaque fête dans le calendrier. On peut fermer toutes les vidéos, parfois ça aide. Ok, c'est ce qu'on m'envoie comme message.
Continuez, Raph, continuez. D'accord, vous savez.
Alors, nous parlons de l'événement qui nous concerne, c'est-à-dire l'événement de Chag HaSukkot. Ce qui s'est passé réellement dans l'énergie du temps que nous avons utilisé, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que pendant cette période de l'année, donc le 15 du mois de Tishrei, il y a une force exceptionnelle qui circule dans l'univers et que nous devons attraper au vol. Pour faire quoi ? Eh bien, pour entrer dans ce qu'on appelle la soukha et profiter de tous les bienfaits de cette soukha, de tout ce qu'elle pourra nous donner, et en même temps, utiliser les quatre espèces, le lulav, le hadas, la arava et le etrog, pour faire ce que nous devons faire, donc, concernant notre vie et avancer dans un seul grand processus, qui est en réalité le processus complet et général de ce but même, du but même de la création du monde, à savoir la Géoula. La Géoula qui est ni plus ni moins que le dévoilement des valeurs de l'infini dans notre monde. Bien, si nous arrivons à dévoiler les valeurs de l'infini dans notre monde, nous sommes associés, nous devenons associés aux valeurs mêmes de l'infini, aux valeurs mêmes du Créateur, béni soit-il, pour faire développer l'histoire humaine et pour faire développer d'une manière générale tout ce qui concerne la création. La fête que nous fêtons, Chag HaSukkot, est liée, et c'est là où je voulais vous amener, elle est liée directement à la sortie d'Égypte. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au niveau historique, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a fait sortir d'Égypte, eh bien, nous a installés dans des soukkot, comme le verset nous le dit directement. Ki basukot hoshav bnei Israël behotzi'i otam me'eretz Mitzrayim. C'est dans des soukkot que j'ai installé mon peuple d'Israël, les enfants d'Israël, lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Moralité, il y a ici une connexion directe entre la libération, celle donc de l'Égypte, de la sortie d'Égypte, et la fête de Soukhot. Concernant ce qu'étaient ces Soukhot, il y a une discussion entre nos sages, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Ces deux sages de la Gemara, du Talmud, se posent la question, est-ce qu'il s'agissait de véritables Soukhot tels que nous les connaissons aujourd'hui, ou bien est-ce qu'il s'agissait de nuées protectrices, et ça c'est la version de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva donc pense que les Soukhot desquels la Torah parle n'étaient pas de véritables cabanes que nous connaissons. Ça c'était l'idée de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva lui dit qu'il s'agissait des nuées protectrices qu'Akadosh Baruch Hu a fait venir d'une manière miraculeuse dans notre monde au moment même de la sortie d'Égypte. Mais outre cette discussion entre ces deux sages qui est très intéressante de par elle-même, je pense qu'il faut comprendre pourquoi, si nous sommes sortie d'Égypte et immédiatement la sortie d'Égypte, nous avons été installés dans ces soukhot, que ce soit les soukhot normales ou les nuées de protection, eh bien, la question qui se pose, elle est très simple. Pourquoi la fête de soukhot n'est pas liée à la fête de la sortie d'Égypte, puisque ça s'est passé au niveau historique juste après la sortie d'Égypte? Comprenez bien qu'il y a un ordre à respecter. Nous sommes sortis d'Égypte le 15 du mois de Nissan. Eh bien, naturellement, si l'Éternel nous a placés dans des soukhot, pourquoi nous ne pouvons pas fêter Pessah et soukhot en même temps? Car en réalité, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Il y a ici donc un décalage entre ces deux fêtes. Il y a un décalage entre le Pessah et la fête de Soukhot. Et voici en réalité notre question. Nous avons ici une fête qui a été divisée en deux parties. Je vous rappelle que Pessah, c'est la fête de la libération. Or, je viens de vous dire que la fête de Soukhot est liée, en tout cas dans le texte de la Torah, à la fête de Pessah. Donc, si Pessah est la fête de la libération, ça voudrait dire que la fête de Soukhot n'est qu'une suite de cette libération qui a eu lieu à Pessah. Autrement dit, même la fête de Soukhot, c'est en réalité la fête de la libération. Alors pourquoi avoir partagé cette fête de Pessah en deux temps? J'explique. Le premier temps de Pessah, c'est ce que nous connaissons, donc le 15 du mois de Nissan, mais la deuxième partie de cette fête de Pessah, de cette fête de libération, a été placée 6 mois plus tard, au mois de Tishré. Et cette fois-ci, ce n'est plus le 15 Nissan, ça devient le 15. Alors, il faut comprendre qu'en réalité, il y a ici un grand secret. Se cache ici un très grand secret, car s'il s'agit d'une seule et même fête, la fête de la libération, il faut savoir que deux degrés devaient être libérés dans ce monde. Et Israël et les nations du monde que la Torah appelle d'une manière subtile, les... J'explique. Lorsque le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte, il aurait dû libérer avec lui l'humanité tout entière. Or, ce qui s'est passé, c'est que le peuple d'Israël a été libéré, mais les nations du monde sont derrière. Elles n'ont pas encore été libérées. Étant donné que nous avons raté quelque part la sortie d'Égypte, de l'Égypte elle-même, et que nous n'avons réussi que Israël d'Égypte, eh bien, nous avons reporté le temps de cette fête plus tard pour libérer les nations du monde tout entier. Je répète ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est très simple. Il n'y a qu'une en réalité, c'est la fête de Pessah. Si vous voulez que je rétablisse un petit peu la connexion Internet, peut-être qu'il faudrait me donner 10 minutes, un quart d'heure, que j'aille dans un autre lieu complètement, mais ça va nous couper le cours. Est-ce que je le fais ou est-ce que je reste et on continue avec cette qualité qui est médiocre? J'attends une réponse de David.
Moi, je vous propose de continuer, Arav.
De continuer?
Oui.
OK. Alors, la sortie d'Égypte, donc, qui devait concerner et le peuple d'Israël et les nations du monde, parce qu'il s'agit en réalité de prouver que la nature ne peut pas fermer l'homme. Or, l'Égypte, c'était exactement la preuve du contraire. C'est que l'homme est enfermé dans un système naturel qui l'empêche d'évoluer vers des valeurs qui dépassent la nature. La réalité, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est la nature. Sortir d'Égypte, c'est défier les lois de la nature. C'est sublimer. Qui a réussi à faire cela? Eh bien, pour l'instant, le peuple d'Israël seulement. Les nations du monde sont restées enfermées dans leur système. En hébreu, l'expression est « Yetziat Mitzrayim ». Écoutez bien, ce n'est pas la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, mais la sortie tiens, de l'Égypte elle-même. « Yetziat Mitzrayim ». C'est Mitzrayim qui devait être libéré en même temps que Yetziat Israël Mitzrayim, que la sortie d'Israël d'Égypte. Je veux dire par là que cette libération, si elle n'est faite qu'à moitié, eh bien, c'est une moitié de réussite et non pas une réussite complète. Jusqu'à maintenant, donc, le peuple d'Israël, à présent, est sorti de son Égypte, a été libéré des lois, des contraintes de la nature, gagné quelque chose malgré tout, puisque nous avons prouvé que l'homme, par définition, et là c'est sous la forme du peuple d'Israël, est capable de transcender la nature. C'est ce qu'elle a fait en sortant d'Égypte, en se libérant d'Égypte. Or, ceci devait être pour tous les êtres humains. Et ce n'est pas le cas, car les nations du monde ne sont pas sorties d'Égypte et on leur a proposé en réalité une nouvelle sortie d'Égypte, un nouveau Pessah, Et cette fois-ci, ce n'est plus le Pessah qui lui est resté au mois de Nissan. Nous parlons maintenant d'un nouveau Pessah, celui des nations du monde. Et cette fois-ci, il s'appelle Chag HaSukkot. Donc la fête de Sukkot n'est ni plus ni moins que le Pessah, mais cette fois-ci des nations du monde. Le peuple d'Israël se propose de rattraper l'erreur de l'histoire et de pouvoir libérer le temps que lui-même les nations du monde. Voici le secret le plus profond de cette fête de Sukkot. Si nous pour cela, nous comprenons en réalité que cette fête est liée à la fin des temps. Et je vais essayer en réalité d'expliquer pourquoi cette fête de Pessah n'a pas encore réussi à libérer les nations du monde, à tel point que nous essayons de le faire, et d'ailleurs nous apportons dans le temps du Beth Amikdash des sacrifices au nombre des nations du monde, à savoir 70 sacrifices pendant toute de Sukkot. Autrement dit, le peuple d'Israël, qui s'est déjà libéré au mois de Nissan de la sortie d'Égypte, c'est à aider les nations du monde à se libérer elles-mêmes de leur propre prison naturelle pendant la fête de Sukkot, moins que le peuple d'Israël travaille pendant 8 jours de fête de Sukkot, 7 plus Simchat Torah, pour les nations du monde. À Simchat Torah, effectivement, nous sommes seuls avec l'Éternel. Mais pendant tous les 7 jours de la fête, eh bien, nous aider les nations du monde à se libérer elles-mêmes, et nous œuvrons pour les nations du monde. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire, de sûr, c'est que le peuple d'Israël a tellement dans son intelligence et dans sa psychologie profonde un intérêt à ce que l'humanité tout entière soit libérée, qu'il ne s'occupe pas seulement de sa propre fête de libération. Il va créer une nouvelle fête en association avec l'Éternel pour libérer les nations du monde elles-mêmes de l'emprisonnement qu'on appelle Égypte. Vous avez compris qu'il ne s'agit de sortir d'un pays qui s'appelait l'Égypte, c'est de sortir de ce que l'Égypte représente. Or, je viens de vous l'expliquer, l'Égypte représente les contraintes de la nature, les lois de la nature. Et pour sortir d'Égypte, il faut dépasser ces lois. Il faut briser en réalité toutes les contraintes naturelles inhérentes à la création. Rabotai, c'est ce que le peuple d'Israël a réussi à prouver. Bien entendu, c'est la force de l'Éternel qui passe par Israël. Toujours est-il que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, prouvés au monde entier qu'il est possible, même pour les humains, de dépasser complètement les lois de la nature et de transcender cette nature, de ne pas être limité à ce qu'on appelle la prison, car la traduction du mot Mitzrayim, Égypte, c'est tout simplement une prison. Une prison n'est pas par hasard que les Égyptiens servaient la nature. Les Égyptiens servaient les étoiles, les astres, ce qu'on appelle Ovdei Kochavim. Tout ce service des étoiles, des astres, n'est en réalité qu'un seul et même degré. C'est le service des forces naturelles, comme si la nature elle-même est. Il n'y avait pas plus haut que la nature. Le peuple d'Israël vient et prouve le contraire, tout simplement par, à Akadosh Baruch Hu crée cette nation au moment même de la sortie d'Égypte pour prouver au monde que nous pouvons transcender le monde naturel. Et ça aurait dû être généralisé, pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour les nations tout entières. Étant donné que le peuple d'Israël n'a pas envie pour X raisons et que les nations du monde n'ont pas voulu pour X raisons participer à cette libération de la nature, eh bien, Israël seulement est sorti et ont reçu la fête de Sukkot. Et c'est encore Israël qui travaille pour libérer les nations du monde de ces contraintes de la nature. C'est pourquoi nous devons faire quelque chose d'exceptionnel pendant cette fête, c'est de pénétrer dans la nature, mais avec des valeurs que nous avons reçues du degré de l'infini, béni soit-il. Je vous rappelle que pour rentrer dans cette nature, pour changer et élever cette nature, nous, le peuple d'Israël, passait par les jours de Rosh Hashanah et de Yom HaKippourim. Pourquoi? Mais tout simplement pour rencontrer supérieur, suprême, et avec ces valeurs que nous avons gardées dans nos poches, dans les poches de notre âme, revenir vers la nature et appliquer les lois que nous avons rencontrées là-bas le jour de Kippourim et de les amener, de les activer et de les utiliser, de les réaliser, de les cristalliser dans notre monde naturel. Si nous n'avions pas pu traverser, oui, eh bien, nous serions encore restés dans un contexte naturel, bien que nous soyons déjà libérés pendant Pessah. Donc cela répond à la question, nous ne pouvons pas continuer ce que nous avons raté à Pessah juste après Pessah, alors on nous a déplacé la fête de Sukkot qui était à la sortie d'Égypte, car nous avons été installés dans des Sukkot au moment même de la sortie d'Égypte, et donc on aurait pu et on aurait dû fêter à la période de cette sortie d'Égypte la fête de Sukkot. Puisque nous n'avons pas réussi à faire cela, eh bien, tout a été déplacé dans les mois de l'automne, dans le mois de Tishrei, et justement pour nous permettre d'abord de toucher Yom HaKippourim et après cela redescendre dans la nature et amener tout ce que nous avons goûté dans ce monde supérieur. La première partie donc de Pessah appartient au peuple d'Israël. La deuxième partie de Pessah, qui est justement donc à Sukkot d'aujourd'hui, appartient au... Et nous devons faire la paix. Nous devons faire un mariage entre ces deux fêtes, car en réalité, il s'agit, vous avez compris, d'une seule et même fête. Il s'agit de la fête de la libération des contraintes de la nature que Israël et les nations du monde doivent goûter un jour. Moralité, la fête de Sukkot, c'est la copie conforme de la fête de Pessah. Et je vais vous donner un exemple très simple. Le jour, il y a à Sukkot, 7 jours. Puis, il y a le 8e jour qu'on appelle Atseret. Regardez bien, c'est le 8e. Là, ils sont collés. Pendant Pessah, nous avons exactement la même chose. Seulement, entre et le 8, il y a tout simplement 50 jours de différence. C'est-à-dire que nous avons 7 jours de Pessah, comme nous avons 7 jours de Sukkot, Atseret, alors ici, à Sukkot, on appelle cela Shmini Atseret, eh bien, la fête de Shavuot, qui est 50 jours, s'appelle aussi Atzeret. Et c'est aussi de l'ordre du 8 Shmini Atzeret. Cette fois-ci de Chag HaPesach. Alors là-bas, il faut 50 jours d'espace entre la sortie d'Égypte pour arriver à ce fameux degré de Atzeret. Alors que pendant Chag HaSukkot, il n'y a pas besoin d'espace. Immédiatement après les 7 jours de fête de Sukkot, nous entrons dans le 8e degré, dans ce Shmini Atzeret que nous appelons en terre d'Israël Simchat Torah. Alors encore une question, pourquoi pendant la fête de Pessah, il faut séparer 7 jours de leur 8e jour, une séparation de 50 jours, une séparation de 7 semaines qu'on appelle les jours du Homer? Pourquoi avoir autant de distance? Et pourquoi pendant la fête de Sukkot, les 7 jours de fête sont immédiatement suivis par le 8e jour, Shmini Atzeret? Je vous ai donné la réponse tout à l'heure, tout simplement parce que pendant le mois de Tishrei, où nous sommes actuellement passés par une station qui s'appelle Yom HaKippourim. Yom HaKippourim nous a libérés immédiatement des contraintes de la nature. C'est pour ça que nous étions comme des anges, habillés en blanc. Nous n'avons pas mangé, nous n'avons pas bu. Nous avons été éloignés, déconnectés de la matière. Et c'est pour cela que nous pouvons immédiatement rentrer dans la fête de Sukkot et continuer dans Shmini Atzeret. Il n'y a pas besoin de distance, parce qu'on n'est plus dans la prison d'Égypte. Alors que dans la fête de Pessah, nous venons seulement de sortir d'Égypte, nous, le peuple d'Israël, et nous sommes encore sous l'influence de cette Égypte. Car je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas facile de sortir d'Égypte. Il y a un problème, c'est que nous sommes dans une prison naturelle. Et pour transcender cette prison, il faut un travail énorme de 49 degrés de pureté pour s'élever au 50e jour qui va s'appeler donc le Shmini Atzeret de Pessah. Donc ce que nous avons besoin de faire à Pessah, nous n'avons plus besoin de faire à Sukkot. À Sukkot, nous sommes protégés par Yom HaKippourim. À Pessah, nous sommes fragilisés parce que nous sommes seulement maintenant sortis d'Égypte. Donc en réalité, il y a ici quelque chose de fondamental que j'essaye de vous expliquer depuis tout à l'heure, c'est qu'il s'agit en réalité d'une seule et même fête. Il s'agit de la fête de la libération de l'être humain des contraintes de la nature. Si nous pouvions transcender cette nature et arriver en réalité à vivre selon le véritable niveau de notre vie, eh bien, nous serions comme dans cette fête de Pessah, de libération totale, pas seulement pour les nations du monde. Alors, ce que nous avons pu faire pendant cette fête de Sukkot, puisque nous allons entrer demain soir à Srat Torah, à Shmini Atzeret, normalement, on aurait dû, et là je conclue en réalité tout le système que je viens de construire, en vous disant quelque chose incroyable. Je vais citer le verset « Vaïs'u bnei Israël me Ramsès Sukkota ». Là, je mets le doigt directé. Vous pouvez constater que les enfants d'Israël ont voyagé de Ramsès, qui est en Égypte, Sukkota, vers Sukkot, immédiatement. Ça veut dire que la première station, c'était la Sukkot. Sortie d'Égypte, a vu, première station, Sukkot. Moralité, nous aurions dû avoir dans le véritable degré une seule fête qui dure 8 jours. On aurait rassemblé en fait Pessah, la libération d'Israël, et Sukkot, qui est le Pessah des nations du monde, la libération des nations du monde. On aurait dû tout fêter en un seul et même temps. Pas dans le temps d'aujourd'hui, mais dans le temps initial de Pessah. Autrement dit, je vais reprendre les dates. Le 15 du mois de Nissan, nous serions sortis d'Égypte et on aurait eu une fête de 8 jours qui commencerait donc le 15 du mois de Nissan et qui se terminerait le 22 du mois de Nissan. Immédiatement, le huitième jour, le huitième degré. Et on serait rentré en terre d'Israël et on aurait reçu la Torah à l'intérieur même de la terre d'Israël. Donc tout aurait été une seule et même fête de Géoula. On aurait signalé le début du mois de Nissan, étant donné que c'est le mois de la Géoula, par la sonnerie du chauffard que nous sonnons aujourd'hui à Rosh Hashanah, et on aurait fêté la fête de cette Géoula d'Égypte en mangeant des matzot, mais cette fois-ci pas à la maison, sous la soukha, puisque Soukhot est relié dans sa nature profonde, dans sa base, dans sa source, à Pessah. Donc normalement, on aurait dû manger des matzot dans la soukha, à l'intérieur de la soukha, et nous aurions dû fêter Simchat Torah au même moment que nous fêtons aujourd'hui la Mimouna, à la fin de la fête de Pessah. Je répète, malheureusement, nous n'avons pas réussi cela. Eh bien, aujourd'hui, nous avons fait une moitié de Géoula. Il n'y a que le peuple d'Israël qui s'est libéré et nous sommes encore aujourd'hui à fêter les trois fêtes que vous connaissez, Pessah, Shavuot et Sukkot. À la fin des temps, Be'ezrat Hashem, et nous sommes proches de cette période-là, au moment où le tikkun du monde sera complété, eh bien on pourra fêter toutes les fêtes en un seul moment, au moment même de Pessah, au moment même où nous sommes un jour sortis d'Égypte, parce que comme je vous l'ai dit au départ de ce shiur, la sortie d'Égypte, c'est un potentiel qui est lié au temps. Et donc c'est ce temps initial vers lequel nous allons repartir dans un futur proche. Si vous avez des questions, Be'ezrat Hashem, j'espère que malgré la qualité médiocre de notre lien, vous avez pu quand même écouter, entendre et comprendre ce message qui est simple, mais en même temps très profond. Alors j'attends vos questions. Pas de questions?
Ah, il n'y a pas de questions. Je vous invite à nous enseigner encore.
Pardon? Qu'est-ce que tu as dit, David?
Non, il n'y a pas de questions, Arav. Je vous invite à continuer le cours jusqu'à...
Ok. Alors, effectivement, puisque nous avons expliqué ceci, je voudrais vous ramener, en fait, une référence dans le Talmud qui nous parle de cet examen qui correspond aux nations du monde et qui est lié justement à la fête de Sukkot. Pour vous prouver qu'en réalité, la fête de Sukkot, c'est bel et bien la fête de Pessah des nations du monde. Alors, je vais citer une Gemara dans le traité de Avodah Zara, à la page 2, et la Torah là-bas raconte un jugement qui aura lieu à la fin des temps par rapport aux nations du monde. Là-bas, il est écrit, Le'atid lavo, à la fin des temps, dans le futur, mevi Akadosh Baruch Sefer Torah ou Manicho Becheiko. Bien entendu, tous les détails mentionnés dans ce Talmud, comme tous les détails d'une manière générale de nos sages, les mots sont choisis, sont extraordinaires. Et en réalité, je répète donc ce que je viens de dire. Le'atid lavo, à la fin, dans le futur, Akadosh Baruch Hu va prendre un Sefer Torah et le posera sur son torse. Et il va dire, Lemi she'osek ba, yavo ve'itol scharo. Quiconque étudie la Torah, s'affaire à la Torah, vient et prenne sa récompense, reçoit sa récompense. Miyad mitkaptsim, immédiatement, les nations du monde vont venir, celles qui servent les étoiles. Écoutez bien le lien avec le shiur de tout à l'heure, qui est en réalité la suite maintenant, c'est que toutes les nations qui sont asservies aux astres, donc au temps, donc aux limites de ce monde naturel, Omrim le Fanav, ils vont dire devant lui, Ribono shel Olam, maître du monde, Klum kafita alenu et har kegiyit velo kiblanua, est-ce que tu nous as posé sur la tête comme tu l'as fait pour le peuple d'Israël, tu les as forcés à recevoir cette Torah et nous ne l'avons pas reçue, tu ne l'as pas fait pour nous. Si tu l'avais fait, nous aurions reçu la Torah. Akadosh Baruch Hu leur répond, Rishonot Yashmiu. Alors faites au moins ce que vous avez été ordonné de faire. Est-ce que vous avez accompli les sept lois noachiques? Même pas. Que disent les nations? Ils disent à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, Tena lanu merosh venaasena. Donne-nous maintenant, et tu verras que nous allons nous aussi appliquer ces mitzvot. À Kadosh Baruch Hu leur répond, Shotim shebaolam. Vous êtes des sots. Mi shetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Celui qui a préparé le Shabbat de sa vie pourra manger le Shabbat. Mi shelo tarach be'erev Shabbat, mais celui qui n'a pas préparé son Shabbat, mais chan yochal be'Shabbat, d'où est-ce qu'il va avoir à manger le Shabbat? Mais j'ai quand même une mitzvah à vous donner. Et voilà le lien avec la fête de Sukkot. J'ai une mitzvah qui est très simple à faire. Je vous demande de faire une soukha. Allez-y. Miyad, kol echad ve'echad notel ve'olech ve'oseh soukha berosh gago. Immédiatement, toutes les nations montent sur leur toit, le toit des maisons, et font des soukhot. Le problème, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, au même moment, va sortir le soleil d'une puissance qui ne pourra pas laisser les hommes dans la soukha. C'est sympathique, mais il y a un problème. Même dans le peuple d'Israël, s'il fait chaud et que nous ne sommes pas dans une installation agréable dans la soukha, que nous sommes mitztaharim, que nous avons de la peine, que nous ne sommes pas bien, eh bien, on est quitte de cette mitzvah de soukha. Alors, c'est pareil pour nous, c'est pareil pour les nations du monde. Même Israël, s'il y a un grand soleil, sortirait de la soukha. Alors, c'est quoi cette histoire? Bien dit la Gemara, c'est vrai. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu fait sortir une grande chaleur et c'est pour ça que les nations du monde quittent la soukha, mais avec une grande différence, une différence essentielle. lorsque les nations du monde sortent de la soukha, elles donnent un grand coup de pied à la soukha. Alors que lorsque le peuple d'Israël doit sortir de la soukha parce qu'il fait trop chaud, parce que c'est insupportable d'y rester, il sort en caressant la soukha, en étant triste de ne pas avoir pu accomplir cette mitzvah. Ça veut dire qu'il y a ici une différence fondamentale, même dans la forme de sortir de la soukha. Ça veut dire que le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu se voit même dans la négative. Au moment où nous ne pouvons pas faire la chose, de quelle manière nous agissons? Comment est-ce que nous appréhendons ces mitzvot? Et est-ce que nous sommes contents, heureux de quitter cette soukha? Ou bien ça nous fait mal à l'intérieur parce qu'on n'a pas pu accomplir cette mitzvah? Avant de continuer, quelles sont les questions? Oui.
Alors, première question de Nancy Atia. Plus besoin d'Israël si toute l'humanité reçoit la Torah en même temps.
Alors, l'humanité ne reçoit pas la Torah. L'humanité reçoit la Torah à travers Israël. Aucune nation du monde, et ça c'est la suite du cours, mais c'est tellement développé et grandiose que nous n'avons même pas le temps de commencer à amorcer quelque chose. Le peuple d'Israël a été doté d'une âme qui lui permet en réalité de recevoir les valeurs de l'infini. Ça veut dire qu'en réalité, les nations du monde, elles, doivent passer par Israël pour recevoir cette Torah. Alors elles vont recevoir la Torah, mais pas la Torah directement donnée par Dieu, mais la Torah donnée à Israël, et Israël va mâcher cette Torah et la rendre comestible au niveau de ces nations du monde. Elles ne devront pas faire tout ce que Israël fait, parce qu'elles ne sont pas capables de recevoir directement la lumière depuis la source de la lumière. Mais je crois que Nancy a demandé de lire la question complètement jusqu'à la fin. Alors peut-être qu'il y avait une petite nuance que nous n'avons pas vue.
La question s'arrête là, mais il y a eu d'autres questions. Alors, question de Jimmy Ada. Je voulais juste savoir si la fête de Soukhot est liée aux nations, alors pourquoi les non-juifs ne peuvent pas rentrer dans la Soukha?
Encore une fois, les nations du monde sont liées à la Soukha. Elles ne peuvent pas rentrer parce que je suis en train de vous expliquer en réalité cet examen. Et cet examen, je ne fais que le citer pour l'instant. Il faut comprendre le sens profond de ce que veut dire ce que nous venons de raconter ici. Ça veut dire que l'histoire que je viens de raconter du Midrash de cette Gemara vient nous dire que les nations du monde n'ont pas besoin de rentrer dans la Soukha. Elles ont besoin de rentrer dans le contexte d'Israël qui, lui, est dans la Soukha. La Soukha, c'est le peuple d'Israël. C'est la suite de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas que c'est la fête des nations où les nations devront construire une soukha. Je viens de vous dire une histoire où elles ne sont pas capables de construire cette soukha parce qu'immédiatement, lorsqu'il y a une petite faiblesse, une petite chaleur, eh bien, elles quittent cette soukha en donnant un coup de pied. Alors, qu'est-ce que cela veut dire tout cela? Je suis obligé de raccourcir le tout. C'est tout simplement que le peuple d'Israël, représentant de l'infini, béni soit-il le monde, lui, à travers la soukha, la nuée protectrice d'Israël, va pouvoir diluer cette Torah pour les nations du monde. Alors, je n'ai pas besoin de ramener un non-juif dans ma soukha, mais en réalité, à partir de cette soukha, à partir de cette nature, à partir du retour vers cette nature que j'ai effectué en descendant de Yom HaKippourim vers la fête de Soukhot, eh bien, j'ai uni en réalité le monde transcendant avec le monde immanent. Et c'est avec cela que je vais donner le programme aux nations du monde.
Alors, question de Emmanuel. Quel est le statut de Shmini Atzeret avec les trois régalim? A-t-on en fait quatre régalim vu que on sépare de Soukhot?
Encore une fois, Pessah et Shavuot ce ne sont pas deux fêtes. C'est une seule et même fête. Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Shavuot, c'est le dévoilement de l'identité d'Israël qui aurait dû avoir lieu immédiatement après. Donc, c'est lié. Il n'y a pas de Shavuot. Il n'y a même pas de date pour Shavuot. Ce n'est que 50 degrés après la sortie d'Égypte. Pas de sortie d'Égypte, pas de Shavuot. Mais c'est la même chose pour Shmini Atzeret. Shmini Atzeret est en réalité le degré ultime. Je vais dire un petit peu plus, et nous ne faisons pas assez attention à ces choses-là. Vous avez remarqué que Shmini Atzeret, c'est la dernière fête de la dernière fête, toutes les fêtes, puisque le calendrier hébraïque commence par Pessah. Nous avons Pessah, Shavuot et Sukkot, et Atzeret Simchat Torah. Autrement dit, Simchat Torah, c'est le degré ultime. C'est le degré de la joie de la Torah qui va se dévoiler par Israël, encore une fois, d'une manière diluée. Et donc, il n'y a pas quatre fêtes, c'est en réalité une seule et même fête. Tout est lié à la sortie d'Égypte. Il n'y aurait pas
Alors, je crois. Alors, je crois qu'il y a un problème de connexion encore. En tout cas, ça marchait très très bien là. C'est bien dommage. On est désolé hein, de ce problème de connexion. C'est à cause du confinement. On n'a pas pu faire venir le Rav au studio, etc. avec une bonne Wi-Fi. Donc, veuillez nous excuser. Alors, tant que le Rav revienne, je vous rappelle que tous les cours sont enregistrés. Vous pouvez retrouver tous les cours du Rav Yoel en français, en hébreu, sur le site www.ravyoel.com. Vous pouvez aussi recevoir tous les matins un message vocal en français ou en hébreu, dans les différents WhatsApp du Rav. Encore une fois, tous les liens sont dans le site du Rav Yoel, www.ravyoel.com. Voilà, si vous avez des questions, regardez, je vais rouvrir les micros, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez réactiver vos micros. Je vois que le Rav Yoel est de retour.
Bonsoir, moi j'avais une question.
Alors, attendez le Rav Yoel. C'est pour le Rav
Ah,
Yoel, hein.
d'accord.
Mes chers amis, vous m'entendez?
Ah, shalom, vous
Je
entend
suis
et on voit.
désolé de cette mauvaise connexion. Décidément, le Zoom n'est pas en compagnie ce soir et tout a été coupé. Donc voilà. Mais je pense que les choses ont été claires. Est-ce qu'il y a encore une question?
Oui, moi j'avais une question, bonsoir. Alors en fait, je voulais savoir si,
Bonsoir.
si le peuple juif a la structure de sortir de leur nature, de la nature, est-ce que le peuple, est-ce que les autres nations ont également cette structure de sortir de la nature Justement, parce que j'avais entendu un de vos cours où c'était uniquement le peuple juif qui avait été créé hors de la nature.
Tout à fait, vous avez raison, mais le peuple d'Israël, donc par le peuple d'Israël, par l'aide, par, j'allais dire, l'imitation du peuple d'Israël, les nations du monde vont avoir aussi un degré de dépassement de leur nature actuelle. Autrement dit, les nations du monde vont devenir quelque part comme Israël d'aujourd'hui, mais Israël d'aujourd'hui va monter à un degré qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ça veut dire qu'il y a un respect de la hiérarchie des choses tout au long de l'histoire, même au moment de l'avènement messianique. Donc, rien ne sera mis à plat comme si les nations d'Israël seront au même niveau. Ce n'est pas le cas. L'accès sera différent et les nations du monde viendront à Jérusalem pendant la fête de Soukhot pour voir comment le peuple d'Israël évolue dans son histoire et applique les valeurs de l'infini dans ce monde. Donc ce sera en réalité un modèle d'imitation.
Araf, Todarabat, il y a d'autres questions, Araf, de Nancy, d'autres questions de Karine, etc. Mais vous avez un cours en hébreu, puis suivi d'un cours avec d'autres yeshivot, etc. Donc on est un peu pressé. Je vous invite, à tous ceux qui ont des questions, à rentrer sur le site du Rav Yoel, www.ravyoel.com. Vous avez là-bas un onglet Contacter le Rav. Et là-bas, vous pouvez lui envoyer des messages et il répond en général. Voilà, en vous souhaitant à tous une bonne soirée. Araf.
Merci beaucoup à tous et Chag Sameach, Be'ezrat Hashem et Shabbat Shalom à tous.
Bonne semaine.
Pour en hébreu, sur ce lien-là, voilà, on vous souhaite une bonne soirée.
C'est le même lien directement, je reste branché.
Oui, allez, rap.
Hello.
Vous pouvez t'aller la trille.
בסדר גמור. אז קודם כל מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. אנחנו עוברים משיעור ממש מצטערים, כיוון שהאיכות לא ממש עוזרת לנו הערב. אנחנו נשתדל בעזרת השם להיות כמה שאפשר נכונים ומוכנים. פתח את הנושא שלנו, שאנחנו רוצים לפתח עכשיו. אני תכף לוקח את השיעור שלי ואני חוזר. חברים יקרים, אני מקווה שאתם עדיין כאן.
ערב טוב, יואל.
ערב טוב. זה בסדר?
שאלה קטנה.
האיכות גרועה מאוד, אבל אין מה לעשות.
לא נורא. ברוך השם שיש. הקובץ, התמונות ששלחת לי, הפכתי אותו לקובץ PDF. זה לשיעור הזה או זה
לנו? לא, לא, לא. זה נתתי לכם כדי שתלמדו אחר כך. אנחנו עכשיו נלמד שיעור אחר לגמרי.
100%, מעולה.
שיהיה לכם, שיהיה לכם עוד משהו יצא מהתנור הבוקר.
ברוך השם, תודה.
תודה לכם. טוב, אז אני בעצם, אנחנו נלמד בלי טקסט, אני פשוט אסביר כמה דברים. אנחנו נעשה את זה די מהיר, ובעזרת השם, אם תהיינה שאלות, כמובן שנשתדל לענות. קודם כל, אני רוצה להזכיר את המגמה הכללית שבה האדם חי. האדם באופן כללי וישראל באופן פרטי, בא לתקן את חטאו של אדם הראשון. לא בשביל לתקן את החטא, אלא כדי להשלים את הבריאה. הבעיה היא שנתקענו בחטא של אדם הראשון, ושכחנו שמעבר לתיקון חטאו, אנחנו עוד אחרי התיקון הזה צריכים ליישם את המגמה האלוהית שעמדה בבסיס כל היש. אלא שאנחנו לא יכולים לדלג על תיקונו של חטאו של אדם הראשון. וכדי שלא נדלג עליו, לא רק שלא נתעלם ממנו, אלא אנחנו חייבים לעסוק באותו עניין כדי לדעת במה חטאנו ואיפה בעצם טעינו ואיך אפשר לתקן. אז אני רוצה להביא בפניכם רעיון שצץ קצת במחשבתי השבוע בסייעתא דשמיא, ושמתי לב שמה שמיוחד בתיאור חטאו של אדם הראשון הוא דבר מרכזי. התשוקה לחטוא. איך הגעתי למסקנה הזאת? פשוט קראתי מחדש את הפסוקים באופן מדויק. תקשיבו טוב. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל. יש כאן חושים שמתחילים להתפתח. וכי תאווה, תאווה הוא לעיניים. זה לא סתם, בא לי לאכול. ונחמד העץ להשכיל. יש כאן בעצם תשוקה גדולה להפנים את העץ הזה. עצם התשוקה, וכאן אני מרחיב את הרעיון, עצם התשוקה לעבירה, הדבר הזה מוליד פגם, והשחתה באדם גם לפני העבירה. זאת אומרת שהאדם צריך להבין שלפני שהוא באופן מעשי עובר לעשיית העבירה, הוא כבר במצב פגום. ואפילו אם בסופו של דבר הוא לא יעשה את העבירה מבחינה פיזית, הוא לא יעבור לעשיית העבירה, משהו נפגם בתוכו רק מעצם המחשבה, רק מעצם התשוקה לאותה עבירה. מה שאני אומר לכם כתוב במפורש בחז"ל במסכת יומא דף כ"ט, הרהורי עבירה קשים מהעבירה עצמה. איך יכול להיות דבר כזה? הרי ההרהור הוא דבר ארטילאי, מרחף באוויר. זה יותר קשה מהעבירה פרקטית, ממשית, מוחשית? כמובן שמה שנכון מהצד השלילי, גם נכון בצד החיובי של הדברים. בשעה שמתעורר אצלי רצון עז לקיים מצווה כלשהי, אפילו אם אני לא עובר לעשייתה של המצווה, ההרהור הגדול הזה גובר על המעשה עצמו. כלומר שהאדם מתעלה יותר, תקשיבו טוב, דבר פלאי, האדם מתעלה יותר דרך רצונו מאשר דרך מעשיו. זה סוד גדול, רבותיי. אנחנו נוטים לחשוב שהמעשה, בגלל שהוא חיצוני, בגלל שהוא נוגע בחושים שלנו, הוא הדבר האמיתי. אז יש לי חידוש בשבילכם. המחשבה הרבה יותר אמיתית מהחומר שאנחנו רואים אפילו במגע, במעשה עצמו. אתן לכם דוגמה. בגמרא במסכת קידושין כתוב שהמקדש את האישה על מנת שאני צדיק גמור, כלומר, עצם העובדה שהוא עכשיו משתוקק להיות צדיק גמור, כי הוא רוצה להתחתן, לשאת את האישה הזאת לאישה, אפילו אם האדם הזה הוא רשע גמור, האישה הזאת מקודשת. איך זה? פלא פלאות. מה אומרת הגמרא שם? תשימו לב למילים, שמה הרהר תשובה בדעתו. אני חוזר על הרעיון המאוד מאוד עמוק הזה. התשוקה שלנו קובעת דברים מעבר למה שאנחנו יכולים אפילו לדמיין. כמובן שכשמדובר בתשוקה לקרבת השם, האדם מתקן את נפשו יותר, ואני ממש שוקל את המילים, יותר ממה שהוא מסוגל לתקן במעשיו. אדם שרק רצה לעשות תשובה ולא הספיק, האם התשובה שלו מתקיימת? בוודאי. אבל אדם שעשה מעשה, אבל המחשבה שלו לא הייתה שם, זה לא עוזר. במילים אחרות, המחשבה היא הדבר האמיתי. זה המרכז. זה אומר שבעצם המחשבה, לא רק שזה לא סותר את המוסר הבסיסי, אלא שזה התוכן הפנימי של המוסר הבסיסי. אם היינו עושים מעשים שריקים מתוכן, כאילו לא עשינו כלום. כשהמעשה שלי ריק מתוכן, גם לא כועסים עליי. כשאני פוגע במישהו, אבל המחשבה שלי לא הייתה שם, האדם הזה סולח לי בקלות. אבל אם התכוונתי לפגוע בו ופגעתי, זה הרבה יותר חמור. זה לא סותר בכלל. להפך, אדם שמניח תפילים מתוך שינה, הוא לא בתוך המצווה בכלל, הוא רחוק ממנה. מצווה חייבת כוונה פנימית. והתשוקה שלנו לקרבת השם, מתקנת את הנפש שלנו יותר אפילו מהמעשים. כלומר, זה לא שאני אומר שזה במקום המעשים. אני אומר שזה בעצם ערך מוסף. שכשהמעשים שלי מלאים בתשוקה הפנימית שמלווה אותם, זה אומר שבעצם אני הרבה יותר גדול. זה מתהר אותנו. זה מעודד את האדם, רבותיי. האנשים נכנסים לטראומות, לדיכאונות, בגלל שהם לא מבינים את הדבר הזה. הרב קוק הלך יותר רחוק אפילו. אומר שהאדם בזמן שהוא חוטא עכשיו במעשה שלו, הוא באמצע חטא. עצם העובדה שהוא מצטער בפנים, יש לו נקודת צער. איזה מין הרהור בלב, מה אני עושה? הוא כבר בתהליך של תשובה, פלא פלאות. תשובה כזאת, רבותיי, ולמה אני מדבר על זה? כי אנחנו עדיין במהלך של תשובה. זה לא בגלל שיצאנו ביום הכיפורים שהדבר נגמר. התשובה היא מהלך קוסמי שמתמשך. רק הוא מתחיל מחדש כל שנה בגוון, בצורה אחרת. תשובה שכזאת, רבותיי, נעשית באהבה, ולכן היא מדלגת אפילו על ארבעה חלוקי כפרה, שאני לא רוצה עכשיו להיכנס, כי זה דבר לנושא הזה, דבר מאוד מאוד רחב. כלומר, הוא לא צריך לעבור את כל השלבים של הכפרה, אלא מיד הוא מתכפר. ועכשיו אני הולך להגיד דברים שהם לא כל כך מובנים בשכל הראשוני, בוא נגיד. אתם יודעים, רבותיי, שהשנה הזאת אנחנו עוברים שלב מאוד משמעותי. השנה הזאת אנחנו עולים מבינה שכלית לבינה ניסית. אנחנו הולכים בעצם להשתחרר מהשכל האנושי הכובל אותנו. אנחנו הולכים בעצם לעלות קומה במציאות של הבינה הניסית האלוהית, שהיא לאין ארוך יותר גדולה מכל השכל הרציונלי שלנו. דווקא הריחוק, וזה מה שרציתי לומר לכם, דווקא הריחוק מעורר את התשוקה שדיברתי עליה לחידוש המפגש. מי ששב בתשובה מאהבה, אומרים לנו חכמים, אני לא ממציא כלום, שאפילו הזדונות שלו נעשים לו כזכויות. למה? פשוט מאוד. אם האבונות שהרחיקו אותו מהשם, הם אותם אבונות, מולידים אצלו תשוקה להתחבר מחדש, בעוצמות, הרי שהחטא עצמו הפך להיות חלק מהתשוקה שלי, מהריחוק שלי גרם לי להתעורר, לרצות להתקרב. אז הדברים שהיו בעצם זדונות, הופכים עכשיו לזכויות. דבר נפלא, רבותיי. הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו עליו השלום, מלמד אותנו. פסוק, וביקשתם משם את השם אלוהיך. מה זה ביקשתם משם? מאיפה משם? ומה הוא אומר הפסוק? ומצאת. כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. רבותיי, דבר נפלא, פלא פלאות. בגלל שהיית שם, היית רחוק, היית בגלות, היית בחטאים, היית בנפילה, היית בריחוק הזה, היית בסטייה, היית בפח יוקשים. משם, אם תדרשנו, אתה תמצא אותו. כלומר, הריחוק עצמו גרם לי לתשוקה לחזרה לקשר עם האלוהות. זה דבר עצום. מצד זה, גם חטא העגל, זה דבר סיפור שאנחנו מכירים בתורה, מה עושה בסופו של דבר? חטא העגל בעצמו הוביל להתעוררות ולתשוקה כל כך עזה, דווקא בגלל ההרגשה של הריחוק שזה גרם לפניכם. כלומר, בני ישראל הרגישו כל כך את נפילתם אחרי חטא העגל, שהחזרה לא הייתה חזרה למצב הקודם, רבותיי, אחרי חטא העגל, קיבלנו את המשכן. הייתה קרבה אלוהית רצינית כל כך, שהיא הפכה להיות דבר יציב בעולמנו. דוגמה בגמרא, רבי אלעזר בן דורדאיה, הראב"ד, שדווקא אחרי ששמע שאין לו תקנה יותר, אחרי שביקש מן ההרים, מן הגבעות, מן הטבע, והבין שאין לו תקנה, וראה כמה הוא התרחק מהבורא. דווקא אז, בנקודה הזאת, הוא ביקשת משם את אדוני אלוהיך ומצאת. זה מה שקרה לו. התעוררה בו תשוקה גדולה כל כך לקרבת השם. ואותם הרהורים של תשובה, פשוט הרהורים, הוא לא עשה כלום, הרי הוא כבר לא יכול לעשות כלום. הוא מת. באותן דקות הבאות הוא עזב את העולם. לא היה לו זמן לממש משהו מבחינה פיזית. אותם הרהורי תשובה תקנו את נפשו אפילו בלי מעשים. עד כדי כך שהגמרא אומרת שיצאה בת קול ואמרה, קראה לו בשם רבי. אתם מבינים? הבן אדם הולך למות. כל החיים שלו בחטאים, כל החיים שלו בסטיות, כל החיים שלו בנפילה. אבל יש לו הרהור תשובה והוא בוכה רגע אחד, הוא לא יודע שהוא ימות. אבל הוא עושה את זה, זה מהלך של החיים שלו. ויוצאת בת קול, השכינה מדברת, רבותיי, וקוראת לו רבי, והיא אומרת שהוא מזומן לחיי העולם הבא. מה זאת אומרת? הוא גם הוא מדלג על כל השכבות, על כל חילוקי כפרה, ישירות. על זה, על הנקודה הזאת היה רבי בוכה ואומר, יש קונה עולמו בשעה אחת. כשאומרים כאן בשעה אחת, זה ברגע אחד, זה בשנייה אחת, בתפיסת עצמך בידיים. תיקונו של חודש תשרי, רבותיי, קשור לאותה בחינה של הרהורי תשובה. יותר מאשר לתשובה עצמה בפועל. למה? פשוט מאוד. השנה שלנו, ראש השנה, היום הראשון בשנה, מתחיל בהסתר גדול. קוראים ליום הזה בכסה. זה כיסוי, טוטלי, מוחלט. בכסה ליום חגנו. בכלל, אם אני עכשיו אכניס מונחים של קבלה, מי שקצת למד בפנימיות יודע שבאותו רגע, באותו יום, בראש השנה, זה אירנפין, המדרגה ששייכת לקודשא בריחו, לעם ישראל, נמצאת בתרדמה. אז מה יש לי? מה יש לי בראש השנה? הדבר, האלמנט המרכזי, ישן. כמובן שהדבר הזה מורה על ריחוק גדול ביותר בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל, כנסת ישראל. ומה קורה? דווקא ההסתר הזה של ראש השנה הוא שמוליד את התשוקה הגדולה ביותר להתחברות מחודשת. ולא רק ליום הזה של ראש השנה, אלא לכל השנה כולה. והביטוי הראשון של אותה התעוררות, רבותיי, אני כאן עושה סדר של כל החודש. הביטוי הראשון לאותה התעוררות הוא קולו של השופר. כל השופר הוא הקול שמעורר, שמתעורר. אחר כך מגיעים 10 ימי תשובה, 10 ימים של השתוקקות. אנחנו בנושא של ההשתוקקות, רבותיי, של התשוקה הגדולה הזאת. וההשתוקקות הזאת מייחלת לדבר אחד, לחיבור בין הקדוש ברוך הוא והשכינה. לפי תורת הקבלה, החיבור הזה לא נעשה בכלל בכל אותם ימים, עד שמיני עצרת, רבותיי, עד שמחת תורה, עד השבת הזאת. מראש השנה לא יתחבר עדיין הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל, הוא יעשה את זה בשבת הבאה. אתם מבינים? שכל המהלך הוא מהלך אחד גדול של תשוקה, של השתוקקות, של געגועים, של חשק לגעת, געגועים מלשון געגע. הדבר כמובן מתגבר ביותר בין יום הכיפורים לחג הסוכות, כי שמה החלק של הנקבה של האישה, החלק הזה כבר עומד פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא, מול הזכר, אבל עדיין, כפי שאמרתי קודם, בלי חיבור, בלי נגיעה. והדבר הזה ממשיך בחג הסוכות. בחג הסוכות הקרבה הרי כבר יותר גדולה, שנאמר וימינו תחבקני, יש כבר מגע, יש כבר חיבוק, אבל אין ייחוד. וכמובן שהתשוקה מתגברת יותר ויותר. בזה, ואני חוזר לשיעור המרכזי, בתשוקה הזאת, דרך התשוקה הזאת, אנחנו מתקנים, רבותיי, תקשיבו טוב, את שורשו של חטאו של אדם הראשון. התחלתי את השיעור בכך שהדבר המרכזי שם, שבולט, זו התשוקה לחץ. כמה רצון לחתור, כמה נחמד העץ למאכל, כמה תאווה הוא לעיניים. בזה אנחנו מתקנים היום, בתשוקה הזאת, ברצון שלנו הפנימי להתחבר למקור האלוהי של הכל. רק התשוקה הזאת, רבותיי, אילו הייתה לנו התשוקה העזה הזאת, היינו מתקנים כבר מזמן את חטאו של אדם הראשון ומתפנים לתיקון של כל הבריאה. וכל זה בהרהור. בהרהור. אדם הראשון חטא קודם כל בהרהור עבירה, בתשוקה לעבירה, ברצון. לכן המהלך הזה חייב להתלבש במימד הזמן. זה חייב להיעשות בהדרגתיות, בתהליכים, כדי לעורר בנו יותר ויותר את התשוקה להתחבר. רבותיי, כשאתה לא עובר מיד למעשה, התשוקה מתגברת. הרצון להתחבר הרבה יותר גדול. זה פשוט פיצוץ. ובכלל, עניין הלולב, הרומז למדרגת היסוד של האדם, שהוא כבר מוכן, מעצם צורתו, ועל כל התשוקה שמשני הצדדים, של הזכר והנקבה. המינים הללו, ארבעת המינים, מלאים בריח, גם זה חלק מאותה תשוקה שמתעוררת לייחוד. לא רק שאתה רוצה, הריח כבר, מבלי להיכנס כאן למימדים ולפסים אחרים, עצם הריח שאתה מקבל מהאחר, ממנה, כשמדובר בבני זוג, בתארה, בקדושה, הרי שחוש הריח מאוד מאוד תופס מקום בכל המהלך הגדול הזה של התשוקה ושל האיחוד. לא רק שיש להם ריח טוב לארבעת המינים, אלא שהם גם יפים, הם נעים, וגם זה בא לתקן את הפגם הראשון של תאווה לעיניים, רבותיי, תראו איך הדברים יפים וכל כך מדויקים, כל כך מתלבשים. ובכלל, כל החודש הזה מיוחד לדבר הזה, לתשוקה, לעורר את החמדה לאור השם. לב חומד לקרבת אלוהים. כמובן שכלי המעשה גומרים בייחוד שנעשה בשמיני עצרת, בשמחת תורה בארץ ישראל. אם כן, יש לנו כאן מהלכים גדולים מאוד, רבותיי. דווקא הריחוק גורם לנו להתקרב. דווקא הריחוק גורם לנו להתגעגע. הרב קוק אומר בשמונה קבצים, קובץ 643, דבר פלא שהולך בכיוון. היכולת לעמוד במעמד הופכי, תשימו לב, הופכי ומנותק, מילים חזקות של הרב קוק. אם אני עומד במצב הפוך ומנותק מהקדושה, דווקא זה, רק היא, תשימו לב למילים של הרב, רק היא תיתן את האפשרות לרצון המשוכלל החופשי, השכלי, לצאת אל הפועל. רבותיי, אם זה לא היה כתוב, אם הגאון הגדול הזה לא היה אומר את זה, הייתם אומרים, הוא השתגע. היכולת שלי לעמוד נגד, מנותק, הפוך, רק זה, רק זה, לא גם, רק זה, נותן לי את האפשרות לחזור לרצון האמיתי. העובדה הזאת שכוח הרצון של הטוב יתגבר אצלי באופן מספיק, ובכלל בעולם שלנו, זו היכולת של האדם להתנתק. כלומר, אני לקחתי עכשיו את הדברים בהפוך על הפוך, שמתם לב. אם אני רואה שיש אנשים שמתנתקים מהבורא ועומדים בצורה הפוכה לרצונו, זה אומר שבעצם יש בעולם הזה מלא רצון של טוב אלוהי. שהוא כל כך התגבר, שזה מה שבעצם מאפשר לאנשים להתרחק. כלומר, כל זמן שלא יתגבר כוח הרצון של הטוב בעולם, כמו שצריך, אין אפילו יכולת להתנתק ממנו. וכשאתה יכול להתנתק ממנו, או לעמוד במצב הופכי, זה בעצם הרגע הראשון של התשוקה שלך. כאן אתה מתחיל להיות רציני בעבודת השם. עד עכשיו היית רובוט. עשית את מה שאמרו לך לעשות. אתה חקיין טוב. יש לך כל מיני דברים שעוזרים לך להתפתח, לעשות כאילו, לשחק, אתה חי בסרט. אתה לא אמיתי. אם היית אמיתי, אתה הופך להיות אמיתי ברגע שאתה מסוגל להתנתק מכל הקדושה הזאת. רבותיי, זה מפחיד. מבחינה חינוכית זה מפחיד, אבל זאת האמת. אתם מעדיפים ליצנים? אתם מעדיפים רובוטים שעושים כאילו? ככל שמתגבר את היכולת של האדם להתנתק באופן מוחלט, טוטלי, מרצונו יתברך, כך אפשר לדעת בוודאות שהעולם כבר מבוסם ומוכן לגילוי הרצון העצמי של תכלית הטוב. פרדוקס אחד גדול, כמו כל מה שאנחנו חווים ביד. פרדוקס אחד גדול מאוד. הפרדוקס הזה הוא המפתח. הוא המפתח לידיעה שהבחירה להידבק בטוב האלוהי, זו הבחירה החופשית לגמרי, ברצון גמור. אם אני לא לגמרי חופשי, חירותי, אני לא יכול. החירות הזאת, רבותיי, מתי היא יצאה לפועל במציאות? בחג הפסח. חג הפסח זה השחרור שלי מכל מה שמחייב אותי. זה לצאת ממצרים. ורק בגלל שיצאתי ממצרים, מהרצונות שהדביקו עליי, שאני מסוגל לקבל סוף סוף את התורה. ההכרח הוא יציב, הוא מתמיד. הרצון החופשי כל הזמן מתנודד. אבל לעתיד לבוא, תתגבר כל כך הבחירה בטוב כפי שהוא באמת במקורו, עד כדי כך שהבחירה החופשית שלנו תהיה כמו ההכרח. אנחנו נרצה כאילו זאת הייתה הסגולה. לא יהיה הבדל. כי כל כך התגעגעתי לאותה סגולה לחיות אותה. שבסופו של דבר כשברצון שלי אחזור לאותה סגולה, הרצון יהפוך להיות הוא בעצמו מאותה עוצמה של הסגולה עצמה. כמובן שהדברים האלה הולכים לקרות רק בהכנעה, בהרפיה, של האדם לערכים העליונים. זה מה שהולך לבסם את העולם. לא פשוט להיכנע, רבותיי. להיכנס לסוכה, זו קנייה גדולה. זו הצהרה. אני מאמין בך. אני הולך להירדם לידך. אני לא יודע, הסוכה שלי כל כך חלשה, כל כך עדינה, אבל אני הולך לישון שם. אני הולך להירדם, אני בידיים שלך, בידך אפקיד רוחי, אתה פודה אותי. בד בבד, הדברים לא יהיו גלויים בחיים הממשיים, כל מה שאני אומר לכם עכשיו, זה לא ייראה מיד על פני השטח, אלא הדברים יקרו בפרק, פוטנציאל בלבד בכוחות הפנימיים, אנחנו לא נראה את זה עדיין. זה יהיה בעצם בפנימיות של הדת, באידיאלים הגבוהים. מה יהיה בעולם החיצוני, בעולם שנראה בעיניים? אנחנו כבר רואים את זה היום, רבותיי. בדיוק הפוך. בעולם החיצוני יהיה הרס. הרס, רבותיי. שוב פעם, מי שמסתכל על החיצוניות היום, הולך לאיבוד. הוא מת מדיכאון. לא צריך אפילו מחלה. וירוס הדיכאון יותר חזק מהקורונה. בעולם החיצוני יהיה הרס, משברים, חורבנות. לא תהיה הכוונה מספקת. לאותם כוחות אדירים חדשים. כלומר, המצב יהיה גרוע יותר ממה שהיה קודם. יהיו בעולם מלחמות נוראיות, הנדסה גנטית, אני יודע מה, סמים, שבירת כל המערכות שאנחנו מכירים בסיוע של המדע, של הטכנולוגיה ושל כל מה שהתפתח ביניהם. אבל מעל הכל, מה יהיה? אובדן ערכי האמונה והמוסר. רבותיי, אני מזכיר לכם זוהר מפורש, אשרי מי שיחיה באותו דור, ואוי! למי שיחיה באותו דור. איזה דור? עכשיו, עכשיו, ברגע הזה, רבותיי. עד מתי הדברים יהיו ככה? עד שתופיע דעת אלוהים אמת ממקור ישראל. ואז היא תשלים את כל החסרונות האלה בבת אחת. רק אז, כשתסתיים הנסירה, כשיסתיים המצב שבו אני עומד במצב הופכי, מנוגד, הפסקתי כבר, הנסירה שלי, החיתוך שלי מערכה קודש, הסתיים. ברגע הזה תהיה אפשרות לבניין עולם חדש של נצח, שינצח את הדברים הרעים. יש סוגיה בשמונה קבצים של הרב, שהוא מגלה את הרז הזה, שעכשיו דיברתי עליו, הרז של הנסירה. כמובן שהוא מייחס את זה לגמר התיקון. הוא אומר שכל אורחות ההסתה, כן, הולכים להתקבץ יחד בתיאוריה האחרונה של העולם. אתם רואים שאנחנו בעולם של תוהו ובוהו. והוא אומר שההרס הזה יהיה עוד יותר גדול, איפה? בלאומיות הישראלית הכפרנית. אנשים שיכולים לנופף בדגל ישראל ולכפור בכל הקודש. הרב אומר שהאנשים האלה יאמרו בכל חצוף שאין להם שום חלק בקודש. רבותיי, זה ההסבר העמוק של תהליך הנסירה בקבלה. זה לא סתם עניינים טכניים של שתי בחינות שנחלקות לשתיים. בסדר, הבנת איך זה עובד מבחינה טכנית. אתה יודע מה זה אומר בחיים? מדובר בבעיתה, בכפירה הגדולה ביותר, בכל מה שקשור לקודש. זו הנסירה, רבותיי. זה מקביל לתהליך נוסף, פנימי, נסתר, אתם זוכרים? כי הרי אם הדברים השליליים כל כך קורים בחוץ, הרי שמבפנים יש לפחות משהו באותו משקל, רק שהרע יוצא החוצה, והטוב גנוז. ולכן מה יהיה באותו זמן, בפנים, בפנים, בפנים? בשורות טובות, רבותיי. הסגולה תתגבר, הסגולה הנשמתית של ישראל, היא זו שתצוף, היא זו שתהיה דומיננטית. כלומר, כל ההתעוררות הטבעית שבשחר ימיה של הציונות החילונית הייתה לקום ולבנות ולעלות לארץ ולהילחם עבור ארץ ישראל, לקחת את גורלנו בידיים, לבנות מחדש את העם בארצו, כל זה נבע מדבר אחד, מדחיפה אלוהית עליונה, מהדחיפה של הנשמה הפנימית של ישראל, המאיצה בכל איברי האומה, אבל מבפנים, לא מבחוץ. מבחוץ לא נראה את זה. זאת הסגולה. רבותיי, חייבים לראות את מכלול ההיסטוריה כחטיבה אחת. ועכשיו לעניין הקשור ספציפית לסוכה, כי הרי אנחנו רוצים להיות שותפים במהלך הגדול הזה של תיקון העולם. אומרים לנו חכמים, המקיים מצוות סוכה כהלכתה, מה זה? כלום. אבל קיימת. אתם יודעים מה קורה לאדם הזה? בנית סוכה, זהו. נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, במה? במעשה בראשית. רבותיי, איזה פלא פלאות. אני הופך להיות שותף של הקדוש ברוך הוא בכל הבריאה בגלל שבניתי סוכה. כלומר, כשבניתי סוכה בעצם, בניתי את העולם בזעיר אנפין. עוד אחד כזה. אומרים חכמים באותה נימה, המתפלל בערב שבת, מחר בלילה, ואומר, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. מה קורה לו? נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. לא פחות מזה. למה? כי אני מעיד. ויחולו השמיים והארץ, אם אני מעיד על כך שהקדוש ברוך הוא היסוד הפנימי של כל היש. אני שותף לזה. עוד אחד. דיין שדן בבית משפט, והוא דן דין אמת, לפי האמת, לאמיתה. נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אתם רואים כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו? כל דבר קטן, או גדול יותר, הוא הופך אותנו לשותפים שלו בבריאה עצמה. עכשיו, האם בריאת העולם הייתה בחודש תשרי? בואו נדבר על בריאת האדם. כמובן, אנחנו יודעים שבריאת העולם, לפי הספרים הקדושים, הייתה בקפה אלול, לא חשוב. אנחנו אומרים בצורה גלובלית שבריאת העולם הייתה בתשרי. אוקיי. אבל מתי היה הגילוי, ההוכחה לדבר הזה? רק בניסן של יציאת מצרים. הרי אף אחד לא ידע. רק שעם ישראל יוצא ממצרים, הוא הופך להיות העד. לכן דווקא בניסן היא התגלתה כל התכלית הזאת של הבריאה, שיקירו כוחו ומלכותו. לכן גם אם הבריאה הייתה בתשרה, הידיעה של אותה בריאה, הגילוי לעיני כל הנבראים, הכל היה בניסן. ואז אפשר לומר שבעצם ניסן זו הבריאה האמיתית, כי זו התכלית האמיתית של כל הבריאה, לגלות את שמו בעולם. בגלל זה רבי טוען, רבי יהושע, שבניסן נברא העולם באמת, לא שהוא חולק על איזה תאריך, הרבה יותר עמוק, רבותיי. עכשיו, מה לנו לפסח ניסן עכשיו וחג הסוכות? אני בלבלתי לכם את כל ה... לא. רבותיי, חג הסוכות קשור לחג הפסח, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. מתי? בהוציאי אותם מארץ מצרים. אתה יודע למה אתה יושב בסוכה? כי יצאת ממצרים. אם לא, לא היית יושב בסוכה. ויסעו מרעמסס סוכותה. וואלה? מה זה הדבר הזה? בעצם חג הסוכות הוא המשך של חג הפסח. זה אותו דבר. רק בתקופה של השנה, תקופה אחרת. לכן כשאנחנו מעידים ואומרים בערב שבת, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים וכו' וכו' וכו', אנחנו בעצם מעידים בזה על אמונתנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, העולם לא קדמון. העולם לא היה תמיד, יש לו התחלה, בזה אנחנו מקיימים את תכלית הרצון האלוהי לגלות, כי זה מה שהוא רצה שנגלה. העדות הזאת הופכת אותנו לשותפים במעשה בראשית, כמו שני שותפים שאפילו שאחד מהם בלבד משקיע את הכסף, והשני מפתח את העסק, הרי ששניהם מתחלקים ברווחים. בשווה. אותו דבר דיין שדן דין אמת לאמיתו, גם כן נעשה שותף. למה? כי הוא מאפשר, בגלל הדין האמיתי שלו והצודק שלו, הוא מאפשר את קיום העולם. העולם עומד על שלושה דברים, אחד מהם זה הדין, האמת. איך השותפות הזאת באה לידי ביטוי בחג הסוכות? תכף נגיע לזה. אבל יש לי עוד אחת כזאת. כל האוכל מצה כל שבעת הימים, חג המצות, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אמרתי לכם או לא אמרתי לכם? הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה שנהיה שותפים, שהוא הכניס לנו כמעט את כל המצוות, ואומר לנו, תעשו את זה, אתם שותפים. תאכלו מצות בחג המצות. תהפכו להיות שותפים שלי, לא שותפים סתם. כאילו אתם איתי בבריאת העולם. וגם זה צריך כמובן ברור. אבל אנחנו נסתפק בעניינים האלה, כדי לחתום את שיעורנו, בשאלות שאתם יכולים לשאול ולהבין שמדובר אנחנו בתקופה כל כך מיוחדת החותמת את ההיסטוריה הישנה ומעבירה אותנו דרך איפוס למנגנון חדש, למימד חדש בכלל. היינו יכולים להמשיך כל הלילה, אבל יש לי עוד שיעורים ואני צריך להפסיק בין שני השיעורים האלה. יש עוד 9 דקות, 8 דקות לכמה שאלות.
שלום.
שלום וברכה.
איך החטא בעצם, התשוקה של החטא משרתת אותנו. בקרבה יותר גדולה.
פשוט מאוד.
כמובן שכל הדברים מתייחסים בדיעבד, כן? לא מלכתחילה, אני אחפש דרכים להשתוקק לחתור, בשביל להתקרב להשם.
נכון. קודם כל, זה בדיעבד, אבל התשוקה עצמה, אני לוקח אותה כערך, כערך אבסולוטי. אני לא מדבר עכשיו תשוקה עם סימן פלוס או מינוס ליד. תשוקה. התשוקה היא אנרגיה, התשוקה היא דחף חזק מאוד, שקשה אפילו לעמוד, פשוט לנווט את התשוקה הזאת לחלק הטוב. אותה תשוקה שמשכה אותי, אותה תשוקה שהפילה אותי, אותה תשוקה שמשכה אותי לחטא, אם אני משתמש בה והופך אותה, התקפיה והתהפכה, פשוט מאוד הופכת להיות בשבילי המנוע הכי חזק שיש. אין יותר חזק מזה. למה דוד המלך תמיד רצה לזכור את מה שהביא אותו לחטא? וחטאתי נגדי תמיד. כדי שיהיה לי לפחות את אותו הכוח שדחף אותי לרע, שיתחוף אותי עכשיו לטוב. זה הסוד הגדול רבותיי. אל תיפלו לקטנות. תיקחו את הערך האבסולוטי של הכוח הזה ותשתמשו בו. לא שוברים את היצר, פשוט נותנים לו כיוון חדש. מקווה שזה ענה.
תודה,
כן, תודה.
תודה רבה, כן.
שנייה רגע, סליחה, לגבי הערב המיוחד הזה, ליל הושענא רבה, מה קורה, מה קורה לפני הזיווג בעצם? עכשיו סיימנו, כמו שאמרת, את כל התהליך.
יש חותם.
פנים,
עכשיו אנחנו בעצם בחותם. יש חותם וחותם בתוך חותם. זאת אומרת שכל המנגנון עכשיו מוכן. אנחנו בעצם ערב, ערב הזיווג. זה מדרגה של תשוקה אילאית מאוד. אנחנו יכולים לדמיין את זה פשוט בחיים שלנו. אני לא ממציא דברים. כשהרמב״ם רוצה לומר לי כמה אני צריך להיות קרוב לשם, הוא נותן לי דוגמה של משיכה לאישה. מעניין מאוד. אין לו דוגמה אחרת? זה מה שבעצם מתרחש בין הקדוש ברוך הוא ובין כנסת ישראל, כמובן במימדים אסטרונומיים. לא להישאר קטנים למימד הגופני, התשוקתי, הבשרי, אבל עצם המנוע הוא עצום, רבותיי, שום דבר לא יכול לעמוד בפניו. ולכן ברגע הזה, בלילה הזה, אנחנו חותמים את כל המערכת לפני אותו חיבור. זה הישועה הגדולה, הושענא רבה.
הרב, שאלות שלה קטנה?
כן.
המדרגה שאתה מדבר עליה, זה, אפשר להגיד שזה המדרגה של נדב ואביהו, שבערה בהם יש השם?
כן. אותה מדרגה, הבעיה זה עוד פעם הכיוון. כלומר, שם היה הכיוון ממטה למעלה. אתם זוכרים את הבעייתיות שיש בזה. אמרנו שכל הכוונה שלנו היא לאפשר לו התברך לרדת. בשום פנים ואופן לא לעלות. זהו.
אבל אתה מדבר על תשוקה שצריכה להתעורר בנו, להתחבר אליו.
מבחינת תשוקה הם גדולים. אף אחד לא סתר את התשוקה שלהם. הם עד היום נקראים גדולים ממשה ואהרון.
בגללת התשוקה.
מבחינת התשוקה, זה הערך האבסולוטי. ערך אבסולוטי זה בלי סימנים, לא של פלוס ולא של מינוס. זה המנוע בעצמו. זה כמו מנוע. אתה יודע שמנוע, אם אני הופך את הפלוס ואת המינוס, הוא מסתובב הפוך. מנוע חשמלי. זה אותו דבר. אותו דבר. פשוט צריך להבין, לפי הלימודים של האמונה שלנו, שאמונה זה תמיד ממעלה למטה. זהו.
תודה.
באהבה. רבותיי, תודה רבה לכולכם. שיהיה לכם ערב מענה. אני מקווה שתמשיכו. שלחתי לכם כמה שיעורים שיצאו מהתנור. אז תעבירו אותם גם לחברים. אני רואה כמה פנים חביבים שהתגעגעתי אליהם. אז בעזרת השם של אחים ואחיות נפלאים, תודה רבה לכולכם, ברכת השם עליכם, ובעזרת השם נזכה לחותם הגדול ולחתונה הגדולה בין השמיים והארץ. הרי זאת המגמה של כל חג הסוכות. חג הסוכות זה חיבור בין שמיים וארץ. אין יותר גדול מזה. לא סתם שם שמיים חל על הסוכה, כיוון שבתוך הסוכה הזאת, שם הוויה ושם אדנות. אין יותר גדול מזה. אז ברכת השם על כולנו, ושנזכה גם כן למספר הזה, 91, של הגמטריה של הסוכה. תודה לכולכם.
מולדת שמח.
אמן.
תודה, יישר כוח.
תודה
הרבה
רבה.
הרבה בריאות, סקל שנים רבות ונעימות, אמן.
אמן, כן יהי רצון.
תודה רבה לכל החברים.
עם התלהבות כזאת, חייב לעבוד.
מזל טוב, מזל טוב.
אמן,
מזל
אמן.
טוב, הרבה בריאות. מזל טוב,
אני אבי עשכים.
אני משתמש במזל הזה שיורד עליי כדי להשפיע עליכם את כל הטוב.
אנחנו מרגישים.
אין למור.
בעזרת השם, להרעיף עליכם. ממש עד בלידיי.
ברוך השם, מרגישים.
שהכלים שלכם רחבים כדי לקבל את תורת ארץ ישראל.
תודה שם. אשרינו מה טוב חלקנו.
אמן, מה נעים ויפה גורלנו.
הרב, דרישת שלום לכל המשפחה, לכולם, ליוסי.
תודה, תודה רבה, תודה צדיקים, תודה.
שמח.
רק שמח, תודה.
חג שמח, יואל, כל הכבוד.
חג שמח, שלום. השיעור תעלה הערב בעזרת השם לאתר של הרב יואל, www.ravyuel.com. זה האתר הזה שתכירו, מי שלא מכיר. אתם יכולים פה לשאול שאלה לרב, אם אתם רוצים. שיהיה לכם ערב טוב.